כפיות, עם גיא אבני. שלום לכולם, וברוכים חזרה לאיש שלנו. היום מתארח ארז בן ארי. גילוי נאות, אני מכיר את ארז מאז שאני בן 15, והפרק הזה הולך להיות קצת אחרת. בפרק הזה אנחנו לא הולכים לדבר על מחלה כזאת או אחרת, אלא אנחנו הולכים לדבר על תוצאה של מחלה, על השלכות של מחלה, ואיך מסתכלים לזה בעיניים. אז קודם כל, שלום ארז.
שלום, שלום.
ארז, בוא תציג את עצמך, אתה איש רב פעלים, ואם אני צריך לתמצת את זה לשתי מילים, אז אני חושב שאני אשתמש במילים שאתה השתמשת לפני קרוב לעוד מעט 30 שנה, שאתה הצגת את עצמך בתור אבא הגם, אבל אתה תציג את עצמך קצת יותר טוב מזה.
כן, זה היה הכינוי שהשתמשו בי כשהייתי צעיר. קוראים לי ארז ואני בן 49, תושב סיאטל, עיר קטנה בשם רדמונד ליד סיאטל. רדמונד ידועה בעיקר בעולם בזכות מפקדת מטה חברת מייקרוסופט העולמית שנמצאת פה. שם גם אני עבדתי במשך הרבה מאוד שנים. וכמו שאמרת גיא, אנחנו הכרנו בצעירותנו, באותו בית ספר, והיינו בקשר לאורך השנים. אני פה היום מאחר וחיי היו מעניינים, עשיתי הרבה דברים, אבל גם התגלגלו בצורות קצת פחות כיפיות, הייתי אומר, לפחות בזמן האחרון. ואנחנו פה בשביל לדבר על זה, כדי שיהיה מעניין לכולם, ואולי נפיק כמה לקחים חשובים.
לא רק לקחים, אני חושב שאפשר גם ללמוד עכשיו לציבור שמקשיב לנו, הוא עדיין לא מבין ולא יורד לאובי הקורה, אבל ארז נשמע בחור צעיר, בן 49, בשיא עונו, אבל האמת שזה לא כל כך ככה. האמת היא שכולנו מאחלים לחיים ארוכים וטובים, אבל ארז, איך אני אגיד את זה בשפה עדינה? אצלך המציאות תופחת על הפנים בצורה מאוד מאוד חזקה. בוא תשתף אותנו.
כן, זה בערך מה שקרה. בשנה האחרונה, אחרי הרבה שנים שבהם התמודדתי עם כמה מצבים בריאותיים, לא חריגים, אבל אפילו הייתי אומר נפוצים, אבל לכל אחד זה הולך קצת אחרת. במקרה שלי זה התחיל מסקרת שהתגלתה אצלי בגיל צעיר, הייתי בסביבות גיל 25 אז, ולאורך השנים, כפי שהרבה אנשים יודעים, סקרת גורמת לנזקים מצטברים, שבסופו הצטברו למצב של מחלת כליות, מה שנקרא באנגלית chronic kidney disease, או מחלת כליות, לא יודע מה המנוח העברי לזה, אבל זה איזשהו סוג של בלי של הכליות, שלצערנו הרב הוא בלתי הפיך. ולכן כשהמצב התגלה, ואחרי כמובן תהליך מסוים של בדיקות, ואנליזה, ומחקר וכולי, המסקנה הבלתי נמנעת הייתה שחיי הולכים להסתיים, ולצערי הרב זה יהיה די בקרוב. כרגע מדובר על כנראה בין חודש לחודשיים, קשה לדעת בדיוק, אבל משהו בסדר גודל הזה, וכן, זה בהחלט לא חדשות טובות.
אלוהים אדירים, אתה יודע, השיחה איתך היא צריכה להיות ניטרלית, אבל קשה לי לשמור על ניטרליות בדברים כאלה, ואני שומע ככה שלווה והשלמה בקול שלך, אבל אני באמת בא ואני שואל, איך אפשר להשלים עם דבר כזה? הרי לכולנו יש עוד חלומות, לכולנו יש דברים שאנחנו רוצים להספיק. אני כבר שם כרגע בצד את הדברים הפשוטים כמו משפחה, חברים. איך קמים בבוקר? איך השלמת עם הדבר הזה? כלומר, כמה אתה כועס על אלוהים, אם בכלל, ותספר לנו קצת.
האמת היא שאני לא כועס, לא על אלוהים, אני לא איש דתי, אז אני בטח לא כועס על אלוהים, וזה אומנם נכון שיש בי השלמה והרבה מאוד אהבה ושמחת חיים כרגע, לא יכול להגיד שזה תמיד היה ככה, כמובן עברתי איזשהו תהליך, יש איזשהו תהליך שעברתי ו... משהו מאוד, מאוד, מאוד נורמלי, מאוד אנושי. באנגלית זה נקרא לפעמים דאבדה, שזה D-A-B-D-A, Denial, Anger, bargaining, depression, acceptance. זה איזשהו סוג של חמישה שלבים שפסיכולוגים כבר לפני עשרות שנים חקרו, תיארו וגילו שגדול האנשים, שאנשים עוברת את התהליכים האלה באיזושהי צורה. לפעמים בצורה הומוריסטית, לפעמים בצורה רצינית.
אל תזדרז, ספר לנו על השלבים שלך. Okay. ממש, אם אפשר, כמה משפטים על כל שלב, כדי שנוכל להרגיש את זה יחד איתך קצת.
100%. אז בשלב הראשון, כמובן, שלב ההכחשה. הרופא אומר, חביבי, המצב בוט מראות שהכליות שלך גמורות. שזה נקרא, אצלי זה התחיל בסטייג' 4. אותי חמישה שלבים, בין שלב ראשון התחלתי עד שלב 5 ואין שלב 6 כמובן. אז אצלי זה התגלה בשלב 4 אחרי שזה התפתח ברקע, ולא ידענו מזה, כי בגלל הפנדמיק, בגלל קוביד, לא הלכתי לרופא ולא לבית חולים, כאן זה היה בעיה, הכל היה סגור, אז חייתי חיים נורמליים ואין לזה הרבה. ואז הרופא אומר, זה המספר, מספר קל, מודדים את זה בבדיקת דם, אין פה הרבה מה להתווכח. אז בכל זאת היה זה סוג של דנייל, אז חשבתי אולי זה משהו זמני, אולי מישהו בטעות נתן לי איזה אגרוף באזור הזה, או חטפתי איזה מכה שגורמת לטראומה. אז במשך דעת תופעה חודשים, אז היה כל מיני דיבורים ובדיקות ומחקר לראות אולי יש דרך להניע את הגזירה, אולי אני אוכל משהו אחר, אולי אני אשנה את התרופות, אולי אני אעבוד פחות, אולי אני אעבוד יותר, who knows. זה השלב הראשון, ואחרי כחודשיים או שלושה של זה נאלצתי להבין, הבנתי שזה לא הולך לקרות, וגם הרופא שלי הבין את זה. יש להניח שמגלל שהוא נפרולוג מומחה, הוא גם ידע את זה לפני שאני קלטתי. והוא פשוט הוליך אותי בדרך, כי הוא ידע שהוא לא יכול סתם, אתה לא יכול סתם ככה להגיד למישהו, that's it, you're gonna die. עכשיו הבא כמובן זה איזשהו סוג של כעס, של resentment, של לא יודע אפילו איך להגדיר את זה מעבר לזה, אבל אתה רוצה לכעוס, אתה רוצה להיות עצוב, אתה לא יודע, לא תמיד יודע כנגד מי לעשות את זה, כי זה לא שמישהו פגע בי, זה לא שמישהו עשה לי משהו, זה לא שאף אחד עשה לי משהו בכוונה, לא היה לי ממש את מי להאשים. אם הייתי איש דתי, הייתי יכול אולי להרים יד לשמיים ולקלל את אלוהים, להגיד למה עשית לי את זה, מה עשיתי שהוביל לזה. כל מיני אנשים עוברים את השלב הזה בכל מיני צורות, אני לא יודע, אולי זה היה יותר קל אם הייתי דתי. הרבה דת תמיד אומרים שאף אחד לא יכול להבין את דרכו של אלוהים, שיש לו תוכנית שאנחנו לא מבינים. לי אין את הכיוונים האלה שאני יכול לחשוב עליהם, אז פשוט כעסתי, הייתי מריר, לא, ניסיתי לא לתת לזה להשפיע על החיים, כלומר, ניסיתי לא, שלא לתת לזה, לא להוציא את הכעס הזה על אחרים, לא לפגוע באנשים שסביבי. אני מאמין שזה היה, אני מאמין שהצלחתי, אני לא חושב שגרמתי לשום דבר חריף, למרות שאחת מבנות הזוג שלי אמרה שפה ושם הייתי קצת לא נעים. וככה זה המשיך. השלב הבא היה depression, דיכאון, שזה גם זה כמובן דבר שמשתנה מאדם לאדם, סוג של עצב. תקופה מסוימת היה לי חוסר חשק להתעסק בהרבה דברים, הרבה דברים שהייתי עושה באופן נורמלי, או בכלל לא עניינו אותי, לא הלכתי למקומות, לא נפגשתי עם אנשים. זה לא היה קיצוני, זה לא שאני קברתי את מהבית לחודשים, לא אכלתי פחות, היה לי קושי לישון, הייתי מתעורר פתאום ב-2 בלילה ולא מצליח להירדם, הייתי פתאום עייף ב-5 אחרי הצהריים ולא מסוגל להמשיך לתפקד, כל מיני כאלה סימפטומים, וזה נמשך, לא יכול להגיד היום שזה התחיל ונגמר, אבל הייתי אומר משהו מחודש או חודשיים פלוס מינוס, ובמקביל, אני עשיתי איזשהו תהליך שזה משהו שעשיתי כל חיי כדרך להתמודדות עם קשיים ועם תהפוכות נפשיות. סך הכל כמו כל אחד עברתי דברים בחיים. כמו כל ישראלי חייתי תחת טילים במלחמת המפרץ, חייתי תחת טילים במלחמת לבנון, עברתי גירושין, עברתי בתי משפט. זה לא פעם ראשונה שיש לי קשיים. אז עשיתי פחות או יותר אותם דברים שעשיתי בעבר. יש כאלה שהולכים לפסיכולוג, יש כאלה שהולכים לחדר הרס ושוברים דברים. התהליך שלי הוא אחר. התהליך שלי מבוסס על כתיבה. אז ישבתי וכתבתי, כתבתי מכתבים, מכתב לרופא שלי, מכתב למחלה שלי, לאשתי לשעבר ועוד כל מיני מכתבים לכל מיני נושאים, דברים שבעצם פרקתי את הלב. זה עוזר בלשבת 4, 5, 6 שעות ולכתוב.
למי שלא יודע, דרך אגב,
ארז... לארוך, ללכת קדימה.
למי שלא יודע, ארז כותב מאוד יפה, מאוד יפה, כלומר... זה לא משהו שהוא חדש, לי לפחות היכולת הכתיבה שלו. אבל אני בא ואני שואל, אתה יודע, אתה מקודם באת ואמרת שחלק מתהליך ההשלמה, אתה כתבת מכתבים ואתה הגעת להחלטות, וזה לא חדש לך, אבל בניגוד לכל העבר, כאן ניצבת איזושהי חומה שאתה יודע שאתה, אין לעבור אותה. כלומר, ברגע שזה יגיע, זה יגיע, זה לא עוד אתגר, זה האתגר הסופי או הדבר האחרון. ואני שואל באמת, איך מסתכלים למשפחה, לאימא בעיניים שיודעת שזה המצב שלך? האם אפשר גם, אפילו, סליחה שאני שואל ככה בבוטות, אבל האם אפשר לתכנן את המוות?
הניסיון מראה שכן, זה אפשר, ואפילו אולי הייתי אומר רצוי, יש בזה גם יתרון מסוים. אז כן, זה לא אותו דבר, ברור שזה משהו אחר מקושי יומיומי, והייתה התלבטות כמובן באותו רגע, זאת אומרת, כשהבנתי שזה סוף הדרך, אז הייתה התלבטות של מה לעשות עם זה, איך לספר לחברים. אחד הדברים לגבי, אני פוליאמורי, ולכן יש לי כמה וכמה בני זוג, והייתי צריך לספר לכולם, וזה דורש גם תכנון וגם חשבה כדי לעשות את זה בצורה מתוזמנת. איך להגיד את זה, מתי להגיד את זה, כל אחד מהם יש לו רמה רגשית שונה, אז ידעתי שחלק מהם יקבלו את זה בצורה פחות או יותר טובה. ומצד שני גם רציתי לוודא שכשאני מספר להם את זה, שאתה יודע שזה משהו קונקרטי ושיש לי תשובות לכל השאלות, כי מיד אחרי שאתה מספר דבר כזה, מתחילות שאלות, אנשים אומרים, רגע, אבל מה עם השתלה? רגע, מה עם דיאליזה? רגע, האם ניסית ויגניזם? האם ניסית קטו? כל מיני רעיונות, האם התפללת לרבי מלובביץ'? כל אחד בא עם רעיונות, היה איזה חבר שהתייצב אצלי בבית עם תפילין, וכמעט איים עליי ודרש שאני אשים תפילין, כי היה בטוח שזה יפתור את כל הבעיות שלי. אז
טוב, זה ברור לך שכולם צריכים לעבור את השלבים שאתה כבר עברת, וזה מובן, השאלות שעולות אצל כולנו, הרי לא הגיוני שבן אדם בן 49, צעיר בן 49, שהמוח שלו כל כך צלול, כל כך חד, כל כך מקבל בהשלמה כזאת ברורה את המוות, ואני שואל את עצמי, לא האם זה קל לקבל את המוות, כי זה ברור לי שזה לא, אבל באמת, במקרה שלך אני אפילו אקשה ואשאל, הרי אתה מדבר על זה שתוך חודש, חודשיים, קשה לי להגיד את זה, אתה כבר לא תהיה איתנו, אבל יש לך חצי משפחה בישראל, יש לך חצי משפחה בארצות הברית, מה חושבים במצבים כאלה? איפה רוצים להיות?
בשבילי, יש לי משפחה בישראל, כמובן, אמא, אב חורג ועוד כמה, ואח. אני לא בקשר יותר מדי חזק איתם, ולכן אין לי צורך לחזור או לבלות זמן איתם, למרות שהם יבואו לפה לבקר אותי בקרוב, אני מאמין. המשפחה שלי זה מה שנקרא המשפחה שבחרתי, שבניתי לי פה, בני הזוג שלי, הילדים שלהם וכולי, והם איתי, באופן קבוע, וזה האנשים שדיברתי איתם. וזה היה כאמור החלטה לא פשוטה, רציתי לוודא שאני נותן עוד קונקרטיות כדי שהם לא ירגישו, כדי לצמצם עבורם את הקשיים בהתמודדות כמה שאני יכול. המונח שהשתמשתי בו שאני לא רוצה לתת למחלה הזאת להגדיר מי אני. אני לא רוצה שזה יהפוך למרכז חיי, אני רוצה לחיות, נשאר לי חיים מוגבלים. אבל אני רוצה לחיות אותם, אני לא רוצה לבלות חצי שנה או יהיה בהלוויה אחת ארוכה. אז במקום לדגור על, על, על הסוף ועל הכאב ועל הקושי ועל מוות ועל, ועל הדיכאון, אני בחרתי לשים את זה קצת בצד, לא לשכוח, אבל לא לחשוב על זה הרבה, ובמקום זה, סליחה שנייה. Alexa, stop the alarm.
7:30 AM
alarm. במקום זה בחרתי להתרכז, במקום זה בחרתי להתרכז ולחשוב על זה שיש לי תקופה מסוימת לפני, יש לי כמה חודשים טובים, לא ידעתי בדיוק כמה כמובן, אבל הערכתי שהיה לי, אז הערכתי שהיה לי כחצי שנה, ואמרתי, מה אני יכול לעשות בחצי שנה הזאת, לעשות את המקסימום? ועשיתי רשימה, עשיתי מה שנקרא, באנגלית קוראים לזה bucket list, אני לא יודע איך הייתי אומר את זה בעברית, אבל מין רשימה כזאת של כל הדברים, כל הדברים שאני רוצה לעשות. רשימה, הייתה רשימה מאוד ארוכה, כמה דפים טובים, וכמובן ידעתי שאני לא אספיק את כולם, אבל חשבתי מה הכי חשוב לעשות, מה הכי רוצה. למשל, הלכתי ללמוד טיסה, למדתי לטוס במטוסים. קניתי מכונית ספורט, משהו רציני, למבורגיני, אני נוסע ביום יום. כל מיני דברים כאלה בהחלט בהתאם למה שלדברים שרציתי. ולכן אני יכול גם בהסתכלות אחורה וגם בהסתכלות על מה שנשאר לי להגיד, שלמרות שיש בזה, אפשר להגיד, כן, זה לא פייר שאני עומד למות כשאני צעיר, אבל אם חושבים על התמונה הגדולה, על זה שעל כל הדברים שכן הספקתי וכן היו לי וכן עשיתי לבד ועם אחרים ועוד אולי אני אספיק לעשות, זה בדיוק ההפך מלא פייר. יש לי, אני חושב שהשנה, פחות או יותר, השנה האחרונה הייתה מתנה של מעט מאוד אנשים זוכים לקבל. כאילו, זו מתנה כזאת שידעתי שיש לי זמן קצוב ולכן עשיתי דברים שהרבה אנשים לא מנסים בכלל, כי בחיים יום יום, מי הולך ללמוד לטוס? זה נשמע מטורף, זה עולה המון זמן, מי עושה את זה? ואני עשיתי את זה. מי הולך לקונה למבורגיני, נכנסתי לסוכנות ב-8 בבוקר, יצאתי עם 12 דקות אחרי זה למבורגיני צהובה. מי עושה דבר כזה? אני, היום, כי מה יש לי להפסיד? זה רק כסף.
לא, אין ספק שאתה חוגג את החיים, אני חייב להגיד, מההיכרות הקצרה שלי איתך, שאתה תמיד ידעת להנות מהחיים, וידעת למצוא אותם. אני חושב שכל מי ששנינו מכירים, וכמובן לא נזכיר שמות כאלה ואחרים, תמיד ידע להגיד שיש בך משהו מיוחד, שאתה מוסיף צבע שלא היה אותו אצל אנשים אחרים, ואני חושב שגם הצורה שאתה מסתכל עכשיו, היא צורה נכונה, אתה יודע, ואני ככה, אני ככה מקשיב לך, ואני אומר לעצמי, אני בא ואני שואל את עצמי, האם זה נכון לחיות ככה, או האם זה נכון לעשות את זה, רק כשאנחנו מתקרבים לסוף, אנחנו יודעים שיש סוף, וזו שאלה פילוסופית, אתה יודע, אנחנו לא באמת יודעים את התשובה לזה, אבל הייתי שמח לקבל את ההתייחסות שלך לזה.
התשובה היא שרוב האנשים, לא זוכים לעשות את זה בכלל. אני חושב שכמובן עדיף למי שיכול לעשות את זה מוקדם. במקרה שלי זה כן היה יותר מוקדם ממה שעל פניו. כאמור, התחלתי עם סכרת בגיל 25, וכבר אז, מאחר והיה לי איזשהו רקע ברפואה, ולמדתי את הנושא, חקרתי, קראתי וגיליתי, והיה לי ברור כבר אז בגיל 25, שאני לא אחיה לנצח. לא ידעתי איזה יום, לא ידעתי אם זה יהיה גיל 50 או 70, אז לתומי שזה יהיה כנראה מתישהו בין 60 ל-70, ולכן אפשר להגיד שכבר אז, בגיל 25, היה לי מה שנקרא משבר אמצע חיים, midlife crisis, ועשיתי הרבה שינויים, שינוי בקריירה, שינוי בלייפסטייל, והתחלתי כבר אז לחיות בצורה אחרת, וקשה לפעמים לראות, אני רואה מה עשיתי, אבל הרבה אנשים גם כן יכולים לראות שפתאום הפכתי מאיש ממוקד קריירה, עבדתי אז בחברת מייקרוסופט ועל איזשהו מין מסלול ניהולי כזה, שחשבו שיום אחד אני אהיה מנכ״ל העולם או משהו כזה. שיניתי כיוון, שיניתי עבודה ועברתי לעשות משהו הרבה יותר פשוט וקל, ופחות לחץ, פחות סטרס. והתחלתי לעשות הרבה דברים מחוץ לשעות העבודה, להתנדב בכל מיני עמותות, לכתוב בעיתונות, כתבתי אז לפחות 4-5 כתבות בשבוע, ועשיתי המון דברים מאז ועד היום, שטובים בשביל הנפש, טובים בשביל אחרים. וזה גם מה שארצות הברית ב4-5 שנים האחרונות. לפני כמה דקות הזכרתי את הדוגמה של המכונית, וזה כמובן האספקטים הפיזיים של זה, אבל מעבר לזה עשיתי הרבה מאוד דברים שהם בשבילי, ויש לי כמה בני זוג, אז ביליתי המון 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 זמן בשנה האחרונה, וגם בשנים שלפני זה עם בני הזוג שלי.
כן.
באהבה ובכיף, ועם משותפים, נתתי אירועים סוציאליים לקהילה הזאת, וזה משהו שאני עושה כל שבוע, מסיבות של 7-8 שעות, שבאים אנשים מכל קצוות האזור, חלק באים ממרחק של שעתיים אפילו יותר, ומבלים ביחד את כל הערב. זה משהו חשוב מאוד בשבילי, זה בונה, זה מחבר אנשים, יוצר קשרים, במיוחד עכשיו חשוב, עכשיו אחרי שנתיים שאנשים היו מבודדים בבית בגלל הקורונה, אז אני הרגשתי שזה משהו חשוב, וגם התגובות שקיבלתי בשבוע האחרון, אחרי שהחדשות יצאו לאור, מראות שנגעתי להרבה אנשים בחיים ועשיתי הרבה הבדל, וזה בסופו של דבר, זה מה שחשוב. אם נסכם את חיי בצורה כזאת, אז בהחלט זה היה משהו מיוחד.
That's your legacy, מה שנקרא. היכולת לחבר אנשים ולגרום להם לחיות, לראות את החיים במובן של לחיות אותם ולא להעביר אותם.
בדיוק, בהחלט.
אתה יודע, אני תמיד נזכר בסרט לב אמיץ, שהוא אומר שם שלא כל אחד, כאילו כל אחד מת, אבל לא כל אחד זוכה לחיות. אין ספק שאתה יצקת לתוך החיים שלך את הזכות לחיות ולחיות טוב ולהעיז. ואני שואל אותך, אחרי שאתה כבר, עוד פעם, אתה בישורת האחרונה לצערי, ושוב אני אומר לצערי, ואני לא מתחמק מזה, אבל אני שואל, האם יש כאן חרטות? האם יש כאן דברים שאתה אומר, הייתי עושה אחרת? האם יש משהו שאתה אומר לעצמך, אולי משהו אחר?
יש כמה דברים, לא הרבה, באופן כללי, אני מאוד, מאוד מרוצה מרוב מה שהיה. היו כמה דברים שהייתי עושה קצת אחרת, לא לכל הדברים אני יכול להיכנס, כי יש אספקטים
בוודאי,
חסויים
בוודאי.
לגבי הילד שלי והנישואים, אבל לגבי הנישואים שלי, יש כמה דברים שהייתי עושה אחרת. אבל בגדול, במיוחד בחמש שנים האחרונות, אני חושב שזה היה בעצם הרגע המכונן, כשהתגרשתי והתחלתי חיים חדשים, אני חושב שזה היה רגע מכונן, וכל מה שעשיתי מאז היה מסלול כלפי מעלה, upward trajectory, ואני מאוד מרוצה וגאה במה שעשיתי מאז. הרבה אנשים אמרו לי בשבוע האחרון, שכמו שרואים את זה, עשיתי יותר ב-49 שנה שהיו לי, מה שרוב האנשים עושים עם 90 שנה. ובבחינתי אני חושב שיש בזה משהו, וזה טוב, זה מצוין, זה גאווה, וזה היה שבוע רגשי, אני לא יכול להכחיש, זה היה שבוע מאוד רגשי. השבוע האחרון קיבלתי, אני לא יודע אפילו כמה, לדעתי בין 400 ל-500 מכתבים ושיחות טלפון ותגובות מחברי קהילה ומשפחה, אפילו אתה כמובן ואני מכירים מאז שאני ילד, ולא רק אתה, עוד כמה אנשים את התקופה שלנו מכירים, אנשים אפילו שהם מכיתה וו יצרו איתי קשר ולמסור את מה שהם הרגישו והזיכרונות שלהם ממני. והאמת, אני בן אדם שמרגיש, ובכיתי השבוע לא כמה פעמים, אבל I lost count, עשרות פעמים.
אני חייב להגיד משהו אישי כאן. אתה יודע, אחד הזיכרונות הראשונים שלי ממך, ארז, זה שבאתי אליך אחרי בית ספר, הלכנו אליך הביתה, ישבנו בחדר שלך, אני אפילו זוכר את השם של הרחוב, ברחוב חנה סנש, בחיפה, נכון? וישבנו אצלך בחדר, וראית לי במחשב, איך אתה עושה אינטרו למשחקים, למי שלא מבין, המחשבים ששלטו אז, זה היה קומודור 128, אם אני זוכר נכון, אבל בזה אתה תתקן אותי. ואני נפעמתי איך אתה עושה אינטרו למשחק. זה היה מבחינתי התגלות, כלומר בן אדם שבאמת אני מכיר בא ועושה את הדברים האלה. ואני שואל אותך, אתה יודע, ברוח של אותה תקופה, תאר לי את האינטרו שהיית עושה עכשיו לקראת המעבר לשלב הבא.
אני חושב שהאינטרו האמת היא שהאינטרואים האלה זה משהו בקטע מעניין, כי למעשה אפשר להגיד שזה בעצם היה הפייסבוק של אז, מבחינה מסוימת. כי האינטרו זה למעשה היה מין תצוגת תכלית. האנשים כמוני שהיו מתכליתים, היו כותבים איזשהו משהו למחשב שהיה מציג גרפיקה וצבעים ומוזיקה, במטרה להרשים אחרים ולהראות, תראה איזה מתכנית דגול אני, אני יודע לעשות את זה ואיפה ואת זה ואיפה, אבל היינו תמיד כוללים באינטרואים האלה איזשהו טקסט רץ למסך שהיה אומר, היי, דני, שלום, ממש כמו לכתוב איזשהו פוסט בפייסבוק, והיינו מפיצים את זה בין החבר'ה בכל הארץ, בכל העולם אפילו, וזה מעניין, אני במקרה האינטרואים שכתבתי, אז כתבתי משהו כמו 40 כאלה, עדיין הם קיימים. כלומר, עכשיו אתה יכול להיכנס ליוטיוב עכשיו, ממש מתי שאתה רוצה, והם שם, אתה יכול לראות אותם. קוד שכתבתי לפני 36 שנה, כשהייתי בן 13-14, אתה עדיין יכול לראות את זה, זה רץ וחי. ויש שם, אני כותב שם איזה דרישת שלום לאיזה בחור בשם, אקשלי לבחור בשם גיא, לא אתה, איזה גיא אחר, של לימים עבדתי אפילו בחברת מייקרוסופט, והייתי כזה אהבלה, כתבתי שם את המספר טלפון שלי בבית. על המסך. זה היה מטורף, כי עשינו שם דברים שלמעשה לא חוקיים, כאילו יפצנו משחקי מחשב בצורה פיראטית, ואני הייתי כזה אהבל שכתבתי את המספר הטלפון שלי על זה, כאילו שזה חוקי לגמרי. אבל זה מה שהיה אז, ולא יכול להגיד את האמת, אני לא אגיד שזה איזשהו יכולת יוצא דופן, זה היה משהו שהרבה אנשים עשו, טוב מתכנת. זה ההתחלה. אני כמובן מתכנת מאז ועושה הרבה עבודות בתחום הזה, וזה חלק מהקריירה שלי. זה היה משעשע, זה מעניין במיוחד שחושבים על זה 25 שנה אחורה.
זה בהחלט משעשע, אבל אתה יודע, זה תמיד נתן כאילו, ואני ככה היום מכובד משקלים, מה שנקרא כפסיכותרפיסט, אז אני מסתכל על זה כבר אז, הרי מה זה אינטרו? אינטרו זה קיצור של מה שהולך לבוא במשחק. כלומר, לשלהב את הבן אדם על המשחק. ומעניין אותי לדעת, אם באמת חיית בצורה כזאת, בצורה של אינטרו, בצורה של אני הולך לכבוש יד, אני אראה לכם איך אני משאיר לכולכם אבק, ולפי איך שאתה מתאר את החיים שלך, אתה לא רחוק מזה. אבל אני שוב חוזר על השאלה, איזה אינטרו בבריאה רטרוספקטיבית אתה נותן למוות שלך?
וואו, אני לא בטוח שאני יודע איך לענות על זה. שוב, שדברים יהיו מסודרים. כלומר, לא יודע, אולי יכול להיות שבתור תרפיסט היית מגדיר את זה כקונטרול פריק. אני חושב שזה לא עד כדי כך קיצוני, אבל עשיתי, השקעתי הרבה זמן ואנרגיה. ודש הכל מאורגן, אז למשל רכשתי לעצמי שירותי הלוויה, שזה משהו מורכב ויקר בארצות הברית, הלכתי, בחרתי מקום, שילמתי, קניתי אפילו את הקד האפר שיהיה צורך בשביל האפר, קניתי ובחרתי מראש באמזון, כי את הלוויות רצה לתקוע לי איזה מחיר מטורף על זה, וארגנתי הרבה מסמכים וניירת, צבא מסודרת, זאת אומרת, עשיתי הרבה עבודת מטה, מה שנקרא, בשביל שיהיה קל, שזה יהיה מסודר, שדברים לא הולכו לאיבוד, שהבן זוג שלי, הבויפרנד שלי, הוא זה שצריך לטפל בענייניי לאחר מכן, כדי שיהיה לו קל, שהוא לא צריך לשבת ולחרוש ולחפור איפה שמתי את הסיסמה הזאת, ואיך להיכנס לאימייל שלי וכל הדברים האלה. אז זה כאילו, זה גם פוקוס, וזה גם לקח אותי לאיזשהו כיוון, כי היה המון דברים שצריך לחשוב עליהם, המון דברים שצריך לארגן, כספים, ניירת, צוואה, קבורה, כל הדברים האלה. חיפשתי אז איזשהו מקור מידע שיעזור לי, איזשהו מדריך, ולא מצאתי. ולמדתי לבד, זאת אומרת, כמו שאני רגיל, קראתי באינטרנט, גוגל, אתרים וכאלה. ועל זה אמרתי, טוב, אם אין ספר, אז בוא נכתוב אחד. ועשיתי את זה, כתבתי ספר, אני קורא לו Dying 101, מה שנקרא מדריך רמה ראשונה לאיך למות, וזה אוסף של עוד 300 דף, עם כל המידע שאגרתי, רכשתי ולמדתי בזמן הזה, איך לי זה כמובן כבר לא יעזור, אבל חשבתי, שמתי את זה באמזון במחיר קרוב לאפס, אולי זה יעזור למישהו אחר יום אחד, כי בסופו של דבר זה חלק חשוב בחיים שלי, ללמוד, לעשות, אבל גם לעשות משהו מהיד הזה ולנסות לעזור לאחרים. לא רק על עצמי.
מדהים, אני חייב להגיד שמדהים, ואתה יודע, מה שעולה לי מתוך הסיפור שלך, למי שמכיר את ארז ושומע אותנו, זה ככה, העלה לי חיוך שאתה סיפרת על הקד, שאתה הזמנת דרך אמזון, כי בעל המקום תקע לך מחיר. עכשיו, זה נורא בסדר, אבל בהתחשב לעובדה שנכנסת וקנית לבורגיני תוך 20 דקות, לא נראה לי שהקד הזה זה מה ששובר אותך כלכלית, אלא התחושה של, נכון, אני עומד למות, אבל אותי לא ידפקו על זה.
נכון, לא רק אותי, כאילו, לי באמת יש את הכסף, הם רצו, אני יכול להגיד לך את המספר, בית הקברות רצה $650 על קד, חתיכת קד שיכולת למצוא בהום סנטר ב-50 שקל, אז בגלל שזה, אתה יודע, יש לשירותי קבורה, הם יודעים שאנשים, כשמת להם מישהו, אין להם כוח להתווכח, אין להם ראש להתחיל לשבור את הראש, הם קונים מה שדוחפים להם. ולי, אני לא מקובל עליי העניין הזה, זה משהו מאוד אמריקאי כמובן, וזה לא מקובל עליי. אז הם הציעו לי את המספר, ואמרתי לא תודה. בדרך הביתה ברמזור, לקחתי ימינה, הכנסתי לאמזון והזמנתי קד, זה היה $50, ורק בשביל הכיף גם ארגנתי ככה שהבוס שלי ישלם על זה, כי הייתי בדיוק דרך חשבון של העבודה באותו יום, אז הבוס שלי, או שהוא לא שם לב, או שהוא לא התבייש לדחות את זה, והוא שילם את הקד. אז זה היה עוד נדבך בשביל הכיף. וכן, אפשר להגיד, אף אחד לא מסובב אותי בצורה כזאת. $650, זה חוצפן טורפת, כאילו זה חד חרסינה.
מסכים. ארז, אנחנו ככה לקראת הסיום, ואני חייב להגיד לך שהרעיון הזה הוא מלא חיים, וטוב שכך, כי באמת... ככה אני רוצה לזכור אותך, וזה באמת, מבחינתי לפחות, גם זה הנצחה שלך, סגירת מעגל, מבחינתי אני ככה משתף אותך ואת המאזינים בזה, אבל כן הייתי רוצה ככה, לשמוע ממך ככה, כיוון שאנחנו די לקראת סיום, מילות סיכום, מילות, דברים שחשוב לך להגיד, תובנות שחשוב לך להשמיע, מה יש לך להגיד?
כן. הייתי אומר לסיכום שמעבר לאספקט האישי שלי שעשיתי פחות או יותר את כל הדברים ששאפתי ורציתי, הייתי רוצה לעודד את מי ששומע את זה ועתיד אולי יום אחד לעבור, אפילו כל אחד מאיתנו ימות יום אחד ולחלק מאיתנו יהיה גם את המזל שנדע על זה מראש. כמובן רוב שמעוררים מתים יום אחד, אתה לא יודע, ביום אחד אתה מתעורר כשאתה מסביב לאיזה עץ או חוטף את כיף לב איפשהו ואין לך זמן לעשות כלום. אבל איזה שכן יהיה להם את ההזדמנות לדעת את זה מראש, לדעתי זה מתנה, ואני מקווה שקודם כל מי שיהיה לו זה, את המיטב, יבלה זמן עם אנשים שקרובים אליו, יעשה את הרשימה ויגשים את המטרות והחלומות שלו, גם אם הם קצת מטורפים, גם אם יצטרכו לבזבז את כסף, גם אם זה מוזר, לא ריאליסטי, לך תהיה זמר, תשיר, תעשה אודישן לאיזה סרט או הצגה, try, מה יש להפסיד? תמיד יש כיף בהרפתקאות, ויותר חשוב מזה אפילו, לעשות אולי משהו עם הזמן הזה בשביל לעשות את העולם שלנו יותר טוב לאחרים. אני עושה את זה בעזרת האירועים שאני מארגן, אבל העולם מלא בעמותות וארגונים שעושים כל מיני פעילויות עבור אחרים, בין אם זה גיוס תרומות, איסוף תרומות, התנדבויות או חסרי ישע מכל מיני סוגים. כל אחד יכול לעשות משהו לאחרים. הנה דוגמה למשהו קטן מאוד שאני עושה, ממש משהו מיקרוסקופי, אבל עושה הרבה הבדל. כשאני עומד בתור בסופר, בצ'קאוט לשלם על המוצרכים, אני תמיד לוקח 2-3 כאלה שוקולדים קטנים שעולים, משהו פה $0.5, אני קונה 2-3 כאלה, אני נותן אחד לקופאי, אחד לזה שאורס את השקיות, ועוד אחד לזה שעומד בתור מאחריי, ואני אומר להם, כך. עליי, שיהיה לך יום מתוק. זה לא עולה לכמעט גרוש. אנחנו מדברים פה על, אתה יודע, פעם בשבוע, כמה דולרים, לא סכום שאף אחד יכול להרגיש. אפילו מישהו מאוד מאוד עני, לא ירגיש כזה סכום בכיס, אבל החיוך שזה מלא לאנשים, הגודוויל, האהבה שמרגישים, שיש רגע אחד בעולם, שפתאום מישהו אכפת מהם, שפתאום מישהו רוצה שיהיה להם כיף, זה משהו שמשנה המון לדעתי. ואני רוצה לעודד אנשים לעשות את הדברים האלה.
אז אני מבטיח לך, אני מבטיח לך שמהיום, כל קנייה שלי בסופר תסתיים בדרך הזאתי, רק כדי להנציח את החשיבות של מה שאתה אומר, ולהנציח גם אותך. זה ההבטחה שלי.
מצוין. וכמו שאמרת, כמו שאני אמרתי, אפשר לעשות את הדברים האלה, או דברים מסוג הזה, גם לא רק בשנה האחרונה, בגיל 30, בכל גיל, ואני מקווה שיותר אנשים יעשו את זה. יש חיים עשירים, חיים מדהימים, יש כל כך הרבה הנאה ודברים שאתה לעשות בחיים, ולאחרים ועבור יותר אנשים יעשו את זה.
ברור, ברור. טוב, ארז, זמננו תם. תודה שהסכמת לבוא לאי, תודה שהסכמת להיפתח, תודה שהסכמת לתת לנו מחוכמתך ומניסיונך ומההסתכלות שלך על מכלול החיים, ובטח על הישורת האחרונה, שדבר שמאוד מפחיד את כולנו, ותודה שהחכמת, ותודה. פשוט תודה, אין לי עוד מילים חכמות להגיד בסוף.
תודה רבה על זה שהזמנת אותי להתארח פה, ושמחתי, ואני מקווה שעודדתי מישהו ושנתתי קצת השראה לאחרים.
נתת?
אם השראיתי אפילו אחד, דיינו.
אז נתת השראה, אני בטוח ליותר מאחד, כי אחד כבר יש לך שנתת לו השראה, כמו שהתחייבתי לשוקולדים, ואולי אני כמעט בטוח שיצטרפו אלינו עוד להשראה שלך ולדברים שלך. וחברים, תודה שהקשבתם לפרק הזה שהוא לא קונבנציונלי. תודה רבה.